נתחיל את פרק ז', שלמות נשמת ישראל ותחייתו. אומר הרב, התגלות רצון הטוב בדיבור ובמעשה מרוממת את הרוח וקובעת מהלך לשטף הרצון לטובה, ולא רק באותה נפש שבתוכה מתגלה זה הרצון, כי אם במידה ערכית בכל הנפשות כולם. בייחוד אמיץ הוא הרושם על כללות האומה. על כן, הצדיקים העוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון, המוחלט והשלם, הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו לרומם את נשמת האומה בכללה, ובמובן יותר רחב את המציאות כולה. אז הדברים, נראה לי הדברים כאן הם די ברורים. כלומר, הרצון הוא מתגלה בדיבור. הרצון יכול להתגלה במעשה. כל דיבור וכל מעשה שנעשה על ידי אדם, זה מתחיל מהרצון. הוא רצה לעשות, רצה לדבר. אז התגלות רצון הטוב, כשהרצון הטוב הוא מתגלה, אומר הרב, בין שהוא מתגלה בדיבור, ובין שהוא מתגלה במעשה, הגילוי הזה הוא פועל. וזה מרומם את הרוח, וקובעת מהלך לשטף הרצון לטובה. מה זה המילים האלה? וקובעת מהלך לשטף הרצון לטובה. זאת אומרת, על ידי הגילוי הזה, נוצר מהלך, מהלך שהוא מתוכו, הוא פותח פתח לרצון להתגלות, אז נוצר זרם, זרימה של רצון שהוא יוצא החוצה, בדיבור או במעשים, אז זה פותח את הצינור, ועל ידי זה נוצר שטף, שטף של הרצון לטובה. נוצר מהלך לשטף הרצון לטובה. אז זה ראשית כל פעל על עצמו של האדם, שקודם הרצון שלו, לפני שהוא מתגלה, הוא היה רצון כמוס, ועל ידי ההתגלות שלו הוא מתרחב, המעיין הפנימי מתרחב, כי יש לאן לזרום. ולא רק באותה הנפש, שבתוכה מתגלה זה הרצון, אומר הרב, כי במידה ערכית בכל הנפשות כולם. וכשאומר הרב בכל הנפשות כולם, אנחנו רואים מההמשך שמתכוון כל הנפשות, של כל העולם כולו. בייחוד, אמיץ הוא הרושם על כללות האומה. אני רוצה לדעת אם נכון לדייק מה פירוש על כללות האומה בייחוד? למה היא לא היה אומר בייחוד אמיץ הוא הרושם על האומה? זאת אומרת על כל אנשי האומה. המילה על כללות האומה, כאילו יש כאן איזה השפעה של, על הכלל, ככלל. וצריכים להבין למה. ראשית כל אם הפירוש נכון ושנית למה. בייחוד אמיץ הוא הרושם על כללות האומה.
הרב בהמשך אומר שמרומם את נשמת האומה בכללה. כן. פועלים באיזה מקום רוחני עליון.
נראה את ההמשך באמת. על כן הצדיקים, העוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון, זה התכונה של הצדיקים, שהם מוגלים את חפצם לטוב העליון. הם המוחלט והשלם, כלומר הם חפצים בגילוי, זאת אומרת, הם עוסקים תמיד בגילוי חפצם, שואפים לטוב, לטוב העליון. זה אולי קצת אחרת מאשר התגלות הרצון לטוב בדיבור. זה רצון מסוים. אדם רוצה לדבר דיבורים טובים, עושה מעשים טובים, אז מתגלה הרצון הטוב. כאן הוא אומר על כן הצדיקים העוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון. כלומר, החפץ שלהם זה לא סתם לטוב, זה לטוב העליון, המוחלט והשלם. הצדיקים מחפשים את את הטוב העליון שהתגלה. רוצים לחפצם, השאיפה שלהם אל הטוב העליון המוחלט והשלם. הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו לרומם את נשמת האומה בכללה. הוא מבין יותר רחב את המציאות כולה. מפני התפיסה שאין אדם בודד יחיד ומנותק מכל ההוויה כולה, אלא כל פרט בהוויה מחובר על כל ההוויה כולה. ובמיוחד אל החלק היותר קרוב אליו. זאת אומרת, אל האומה שלו. אז פעולה כזאת של צדיקים, היא פועלת לא ראשית כל, לא על עצמו של האדם בלבד. ועל אחת כמה וכמה כשצדיקים שואפים אל הטוב העליון, שהטוב העליון הוא קשור יותר בכלליות, אז הם פועלים בתנותיהם הרוחניות הללו לרומם את נשמת האומה בכללה. ובמובן יותר רחב את המציאות כולה. אינני יודע, צריכים להתבונן כאן. יכול להיות שכשהרב מדבר על הרצון, זה משהו פנימי. הגילויים שלו זה כבר פרטים. הרצון הטוב הוא רצון מאוד כללי. והוא מופיע בפעולות מסוימות. כל פעולה היא פעולה מוגבלת. דיבור מסוים שמבטא רצון, הוא מבטא איזה, כן, איזה, אם נגיד איזה דיבור של תפילה, דיבור של תורה, דיבור של גמילות חסדים. מה שהוא עושה זה מסוים. אבל הרצון, רצון טוב הוא דבר כללי, שמופיע בפרט זה או בפרט אחר. ולכן יכול להיות שבגלל זה אומר הרב שכשעוסקים, אם אנחנו מתבוננים לא בפעולות שאדם עושה, אלא ברצון שהוא המקור של הפעולות, אז הרצון הוא שייך יותר לכלליות, הוא כללי. הפרטים, ההופעות שלו הן פרטיות. ולכן יכול להיות שמה שהרב אומר, נתגלה כאן על ידי פעולה נעשה שטף של רצון, והמקור של הרצון הוא כללי, אז זה פועל על הכלליות. ככה נראה לי שאולי אפשר לומר כך, שזה מה שהרב מתכוון. הצדיקים שרוצים לגלות את הרצון הכי שלם, כלומר שחפצם לטוב העליון המוחלט והשלם, אז הפעולות שלהם הם באמת מרוממים את נשמת האומה בכללה. כי השלימות מופיעה בכלליות, בכלליות האומה. אז כשהחפץ הוא לטוב העליון, הכי מוחלט והכי שלם, החפץ הזה הוא שייך אל הכלליות. ולכן הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו לרומם את נשמת האומה בכללה, במובן יותר רחב את המציאות כולה. זה מה שאומר לנו כאן הרב, מה עושה הפעולה הזאת של גילוי לרצון הטוב, וכמובן שכל מי שאדם יותר גבוה, יותר גדול, יותר צדיק, אז הפעולה היא יותר כללית. טוב, נמשיך הלאה. מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה. כאין אור פנימי. ובכל העולמות כולם היא תנועת המלכות. יש כאן איזה רעיון עמוק. מקור הרגש היא הנטויה שמצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה. כן, אור פנימי. בכל העולמות כולם תנועת המלכות. זה רעיון שאתם מבינים שהוא לקוח ממקור יותר פנימי. תנועת המלכות, מידת המלכות. שהמגמה העליונה שבכללה הוא תהוויה, שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. יש פה הרבה רמזים. ננסה לראות את הפשט של הדברים. המילים שהרב אומר. יש רגש ויש שכל. והרם מדבר עכשיו על הרגש, מה המקום שלו, מקור הרגש. זה הנטייה שהיא יחסית, היא מצומצמת, לפי התכונה של הכלי, כלומר הרגש מופיע בתוך כלי, וזה לפי המוגבלות של הכלי, לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה. כאין אור פנימי. אור פנימי פירושו של דבר אור שנמצא בפנים. אור שנמצא בפנים הוא אור מוגבל, כי האור הזה הוא תלוי בכלי, בגודל הכלי. אם הכלי גדול, אז האור כגודל היכולת שהכלי יכול להכיל אותו. כן, אור פנימי. וכשאנחנו מדברים על לא הרגש האישי וכו', אלא בכל העולמות כולם, אז מה דומה לנטייה הזאת של הרגש האישי, כן? או הרגש, תנועת הרגש, לא בן אדם פרטי, אלא התוכן הזה של המושג הזה של הרגש, אז בכל העולם עוד כולם זה תנועת המלכות. שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה, שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. מלכות, תנועת המלכות. זה, הביטוי הזה הוא בעצם, כאילו הרב רוצה להגיד לנו, תנועה מקבלת. הרגש הוא ההתרשמות, אדם מתרשם, אדם מרגיש איזו התרשמות, משהו פועל עליו והוא נרגש ממה שהוא פועל עליו. אז זה צד הפסיבי, צד המקבל. וזה תנועת המלכות, שהיא בעצם, אתם יודעים, המידה האחרונה, היא כאילו האחרונה שהיא מקבלת את כל השפע מכל המידות העליונות. זה שהרם מאור שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה שתהיה מסודרת בפנימיותה, הוא חוזר המילה פנימיות, המגמה העליונה שבכללות ההוויה שבתוך ההוויה כולה שתהיה הסדר הזה שתהיה מסודרת בפנימיותה, שזה התפקיד של המלכות לעשות סדר, כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. נראה אולי, נמשיך הלאה, אחר כך נחזור על זה, שנבין את זה יותר טוב. על כן, האומה היא בכללה מכוונת נגד השכינה. ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה. ולא רק מה שכבר מוכן בהוויה, כי אם מגמת ההוויה למה שהיא נוטה לאן תתעלה, זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי אם במשפט עליון, הכולל את הקשר, את קשר הכלל בתפארת וזו, והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה אל המגמה העליונה של תכליתה והתעלותה. זה מובן, נכון? וכפי קישור הצדק עם המשפט, כך הברכה מתרבה. ולפעמים כשאלה הקרובים פונים פניהם זה מזה, העולם שרוי בצער. עד שצדיקים מחזירים הכל לטובה, ועל ידי תורתם ושפיכת נפשם בתפילה, המביאה חפצם הכללי לעילוי כל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלימות העליונה, והעולם מתבשם, וברכות חוזרות אליו, ברכות לראש צדיק. כתב חידה. נראה מה אנחנו יכולים להבין מזה. אז התחלנו בזה, נחזור עוד פעם, נראה עוד פעם. מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצומצמת, לפי תכונה, התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה. כן, הוא פנימי. אז אנחנו הסברנו את הדבר הזה, שהרגש זה משהו, זה התרשמות. זה מה שהוא מקבל, זה אור פנימי, מה אור חודר לתוך הכלי ומאיר בפנים, מאיר בפנים הנפש, בפנים אז הרגש מופיע, הנטייה שהיא מצומצמת יחסית, מצומצמת, אחר כך הוא מזכיר שכל, שזה משהו יותר כללי. אז כאילו הוא רוצה לבנות כאן איזה משל, הייתי אומר. אנחנו בוחנים בתוך כוחות הנפש שלנו איזה רעיון שבעצם כנגדו יש משהו יותר כללי בכללות העולם. אז בתוך הנפש של האדם יש קבלה כזאת של חיים, של רגש, של אור פנימי. ובכל העולמות כולם, גם אז אפשר להגדיר את הדבר הזה, זה תנועת המלכות, שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה. כלומר, התפקיד של המלכות זה לעשות סדר, לנהל את העניין, את המדינה, כן, בצורה כזאת שהכל יהיה מסודר ומתואם ותהיה הרמוניה בתוך כל החלקים של חלקי הציבור והתפקידים של של המלכות. אז זה עשיית הסדר הפנימי. כלולי, וזה, אז התכונת המלכות, שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה, שתהיה מסודרת בפנימיותה, כלולי בתכונת נשמת האומה בישראל. כאילו האומה היא המלכות, אם אני מבין נכון, היא המלכות של העולמות. כל העולמות כולם צריכים שמשהו יסדר אותם. בתוכם ובכל העולמות כולם תנועת המלכות שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה תהיה מסודרת יפה בפנימיותה והמגמה הזאת היא בעצם כלולה בתכונת נשמת האומה בישראל על כן האומה בכללה מכוונת נגד השכינה כלומר ריבונו של עולם וכנסת ישראל הם כביכול זיווג מכנסת ישראל, האומה בכללה, מה זה כנסת ישראל? הרב, למדנו כבר שכנסת ישראל זה מושג מופשט, זה לא עם ישראל כאן, זה השורש העליון הפנימי שבעולם הזה מופיע בעם ישראל. אבל בעצם זה הנשמה העליונה המקורית, ונשמת ישראל היא תחת כיסא הכבוד, היא השורש של כל הבריאה כולה. אז היא ההופעה אור פנימי. היא ההופעה, זאת אומרת ככה, השכינה זה הופעה של אור השם בעולם. זו השכינה. אנחנו אומרים, אדם עושה מצווה, שכינה כנגדו. אדם לומד תורה, שכינה כנגדו. מה פירוש? אדם עושה דבר שהוא גילוי רצון השם, אז השכינה מופיעה, הוא מופיע את רצון השם. אז כל הופעה של רצון השם בעולם, זה הופעה של השכינה. מי מופיע את רצון השם בעולם, כמובן? זה עם ישראל. עם ישראל נושא את שם השם בעולם, אז הוא מופיע את רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שזה המגמה של העולם, שזה התוכן הפנימי, שזה הסדר. כן. אז על כן האומה בכללה היא מכוונת כנגד השכינה. ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. כללות האומה היא בעצם הופעת מלכות השם. אור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. אז זאת אומרת, יש אצל האדם באופן האישי, יש הופעה של אור פנימי, שזה אפשר לקרוא לזה הכוחות, אולי הכוחות היותר מורגשים, הממשיים, זאת אומרת שאדם, השכל הוא קצת יותר מופשט, הוא אוורירי, והרגש זה מרגישים. אז הופעה של כוח רוחני שמופיע בתוך המציאות הפנימית של החיים. בכל העולמות כולם יש גם הופעה כללית. יש כל העולמות כולם, ויש משהו שממלא אותם. זה משהו שנותן להם את החיות שלהם, את המציאות שלהם. והמשהו הזה, זה בעצם אור השם. שמי מופיע את אור השם? זה האומה. אז זה השכינה. אז נשמת האומה היא מכוונת כנגד השכינה. כן, האומה בכללותה מכוונת נגד השכינה. ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. עד כאן חלק אחד של הפרק הזה. אבל מקור השכל, כלומר כנגד הרגש שהוא אמר מקודם, יש שכל, והשכל הוא יותר עליון מזה. השכל הוא מופשט. לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, כאילו מה שמוכן בהוויה זה מה שממשי, שמרגישים אותו, כן? אבל השכל הוא מעל הרגש. לא כבר מה שמוכן בהוויה, כי אם מגמת ההוויה למה שהיא נוטה לאן תתעלה. כלומר, השאיפה של ההוויה לא רק להיות בשלמותה עצמה, אלא ההוויה שואפת לאלה, להתחבר אל המקור של ההוויה. ההוויה כולה בתוך יש לה עניין להיות מושלמת, מתוקנת, אבל לא, בזה זה לא נגמר. ההוויה שואפת הלאה, למקורה. כי אם מגמת ההוויה למה שהיא נוטה לאן תתעלה. זה, מה?
אולי זאת התורה.
יכול להיות. על כל פנים אנחנו מדברים משהו שמעל, כן? כן. אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה, לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, כי מגמת ההוויה למה שהיא נוטה לאן תתעלה. זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי אם במשפט עליון. כאן יש מושגים חדשים. יש צדק, שזה כנראה משהו שקשור בתוך ההוויה עצמה, ויש משפט עליון שזה למעלה מזה. הכולל את קשר הכלל בתפארת וזו, המשפט העליון, הוא כולל את קשר הכלל בתפארת וזו, והשפע לברכה נמצא בעולם, לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה, אל המגמה העליונה של תכליתה והתעלותה. כלומר, אז יש לנו משהו שמעל ההוויה, של זה ההוויה שואפת, שזה המשפט, שזה התפארת, שאולי כמו שאתה אמרת, התפארת מתן תורה. והשפע לברכה, ומתי נמצא השפע לברכה בעולם? ככל מה שההוויה שואפת אל מקורה. השפע לברכה נמצא בעולם, לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה, אלא מגמה עליונה של מעל ההוויה, של תכליתה והתעלותה. אז הוא כפי קישור הצדק עם המשפט, הרב הגדיר לנו שהמשפט זה משהו עליון, משהו מעל ההוויה, והצדק זה הסדר המסדר את ההוויה בתוכה. אז כשההוויה מצד הצדק שבה, מצד המהות שלה הפנימית, היא פונה אל מה שמעליה, אז היא יכולת לספוג מעליה את השפע. וכפי קישור הצדק עם המשפט, כך הברכה מתרבה. אז היא סופגת ברכה מהמקור שמעל המציאות. ולפעמים כשאלה הקרובים פונים זה מזה, אז עכשיו הרב משתמש במשל הזה של הקרובים, שחזל אמרו לנו שהקרובים הם כאילו מסמלים, אחד מסמל את כנסת ישראל ואחד מסמל את ריבונו של קטע הקדוש ברוך הוא. וכשהקרובים פונים זה לזה, השפע נמשך מריבונו של עולם לכנסת ישראל. ויש חיבור והברכה מתרבה. אבל כשהקרובים פונים זה מזה, הם מסובבים מפניהם כלפי הבית, לא זה כלפי זה, אז זאת אומרת שכנסת ישראל היא לא פונה אל מקורה. ואז אם לא פונה אל מקורה, אז מקורה לא פונה אליה. אז העולם שרוי בצער. וצריך לתקן את הצער הגדול הזה, עד שהצדיקים מחזירים הכל לטובה. יכול להיות. יכול להיות.
השאיפה לצדק אמורה להתבטא במשפט הזה, לא?
הצדק הוא לא מושלם. זאת אומרת, הצדק צריך להופיע בשלמותו. אבל אם כשיש איזה ירידה, והצדק לא במצב של השלמות, ולא המצב של השלמות, זה חלק מזה שהוא לא, הוא לא פונה אל המקור העליון. אז יש נתק. יש כאן איזה רעיון עמוק מאוד, אבל אנחנו יכולים להשתמש במשל פשוט כמובן. עם ישראל לא עושה את רצונו של מקום. הקדוש ברוך הוא מסיר את ההשגחה מאיתנו. והשפע לא בא. אז הרב כאן השתמש בביטויים עמוקים. נגיד לנו שבעצם מה שיש כאן, יש יותר עמוק. יש, אנחנו מדברים על עם ישראל וריבונו של עולם, יש השורש של עם ישראל והמקור היותר גבוה, עליון, ומופיע בתוך המציאות. יש בכל מדרגה ומדרגה מופיעים שני הצדדים האלה של המקור ושל המקבל. אז כאילו אנחנו, כאילו הרב אומר לנו, הרגש והשכל גם באדם בעצמו, אם הרגש הוא בורח מההשפעה של השכל, אז הוא לא מקבל את השפע, את ההדרכה ואת ההכוונה הנכונה, ואז הוא מתמעט, מתקטן. ואם הרגש הוא מתאים את עצמו אל השכל, מקבל את את ההכוונה הנכונה, אז הכל מופיע באופן השלם בעצם, באדם בעצמו. וככה בכל העולם כולו. והצדיקים, הם בעצם הבחינה של צדיק, הוא צדיק יסוד עולם. הצדיקים, הם ממשיכים את השפע. הם מחזירים הכל לטובה. ועל ידי תורתם ושפיכת נפשם בתפילה. זה קצת מקשר עם פרק הראשון, על ידי תורתם בשפיכת נפשם בתפילה, המביעה חפצם הכללי לעילוי כל, לעילוי כל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלימות העליונה, והעולם מתבשם וברכות חוזרות אליו, ברכות לראש צדיק. אנחנו הסברנו את הדברים כפשוטם, לא כל כך כפשוטם, קצת כפשוטם, אבל ברור שהרב כאן מתכוון לכל מיני כוחות עליונים, משהו פנים פנימי, עם מושגים שהוא מרמז עליהם, צדק, משפט, שכינה, אבל יש לזה גם פשט, כמו שאנחנו למדנו. טוב, בזכותכם למדנו פרק עמוק מאוד. זאת אומרת, מה שעושה הרב כתמיד, הוא מתאר לפנינו תופעות, מצבים. הוא צייר, הוא סופר, הוא לא מוכיח שום דבר. הוא רק מראה לנו, מראה לנו. יש רגש, מה עניינו של הרגש שנתבונן בו באופן עמוק, מין אור פנימי שבתוך התחושות, התחושות של האדם הן פנימיות, השכל כמובן מעליו, וכמו שיש אצל הפרט, כך יש גם אצל הכלל, כך יש עולמות, כל העולמות כולם, מופיע בתוכם תוכן מסדר, שנותן משמעות, תחושות, חיים של מציאות פנימית, ויש, אבל התוכן הזה הוא תוכן מוגבל, כי הוא שייך לתוך המסגרת של העולמות, אבל כל העולמות בעצם יש להם גם שאיפה יותר עליונה, להתעלות מעל מה שמופיע בתוך, להתעלות מהמוגבלות הזאת של האור הפנימי, ולעלות לאור רחב שהוא לא מוגבל בכלים, שנקרא לו אור מקיף, אור גדול, אור בלתי מוגבל. וזאת מגמה כללית של כל ההוויה כולה. שישראל הם הלב של כל ההוויה כולה. בעולם הזה מופיע השכינה בישראל. והשכינה שואפת להיות מחוברת אל קודש הבריחו. קודש הבריחו שכינתה. אז כשאין חיבור בין קודש הבריחו ושכינתה, מתי אנחנו מחברים את קודש הבריחו ושכינתה? כשאנחנו עושים מצווה. אז כשאנחנו מתחברים, מאירים את אור השם בתוך המציאות, אז מופיע אור השם בתוך המציאות, מופיע השכינה, ואז השכינה שמופיעה, מאיפה היא מופיעה? ממקורו, מהמקור העליון. אנחנו מקשרים את ההופעה עם שורשה, עם מקורה. זה אנחנו עושים כשאנחנו מקיימים מצווה. אנחנו מופיעים את האור, מופיעים את דבר השם, דבר השם מופיע פה וכבר הוא מקבל צורה של כפי השגתנו, ואנחנו פונים אליו, מופיעים את האור השם, ומה שאנחנו מופיעים, צד אחד מופיע שפע אלוקי עלינו, מצד שני אנחנו פונים אל המקור שממנו מופיע. כן. וזה גם המובן של כשאנחנו מברכים ברכה לפני המצווה, אשר קידשנו במצוותה וציוונו, כלומר אנחנו מדברים על הציווי שמופיע אלינו, ואנחנו עכשיו מקיימים את הציווי הזה ופונים אל ריבונו של עולם. כל מצווה היא ציווי אלוקי, כשאנחנו מקיימים מופיע הציווי האלוקי, מופיע השפע האלוקי, הציווי האלוקי אלינו, ואנחנו מגלים את הציווי הזה. ומוצאים, והגילוי הזה של הציווי, הוא מחבר את אותנו, את ההופעה שלנו, את ההופעה האלוקית שמחבר אל מקורה. אז זה מהבחינה של כל מצווה שאדם אומר. אז אנחנו לא בכל מצווה אומרים לשם ייחוד קודשה בריחו, אבל כל פנים זה המשמעות של קיום כל מצווה ממצווה, שמחברים שכינתה עם קודשה בריחו. ובאופן כללי, כנסת ישראל עם ריבונו של עולם. זה הרבה, אבל זה הולך מהר. נמשיך עוד קצת. הנשמה הישראלית הגדולה מבקשת לאוצרות רבים להניח בהם את המון האושר של הופעותיה. והם הם הלימודים הרבים והמעשים הגדולים והקדושים של תורה ומצוות, מנהגי קודש ותפילה. אז אם כן, מה אמר לנו הרב? יש לה נשמה ישראלית גדולה. ויש בה אוצרות. לא יש בה אוצרות. יש לה תוכן מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד עליון. והיא מבקשת כלים כדי להופיע את את התוכן הגדול שלה. צריך להכניס את זה באוצרות. מבקשת לה אוצרות רבים להניח בהם את האושר של הופעותיה. כלומר, הנשמה הישראלית מלאה באור השם, מלאה בגדלות רוחנית עליונה, והגדלות הזאת והרצון הגדול הזה, והתוכן הפנימי הממלא אותה, מבקשת להופיע את זה, לגלות את זה, את כל ה... ואיך מגלים את זה? מגלים את זה בתוך כלים, בתוך פעולות, בתוך מעשים, בתוך לימודים. והם הם הלימודים הרבים, זה האוצרות, זה ההופעה של הנשמה, הלימודים הרבים והמעשים הגדולים והקדושים של תורה ומצוות, מנהגי קודש ותפילה. וקודם אנחנו אמרנו שכשאדם מקיים מצווה, מופיע אור השם עליו. ועכשיו הרב אומר לנו, עוד יש כאן אור השם מופיע מצד אחר. אנחנו למדנו את זה בתניא, שיש נשמה פנימית אלוקית באדם, והלבושים שלה, ההופעות שלה, זה התורה והמצוות. יש לה שלושה לבושים. מחשבה, דיבור ומעשה, עם הופעות, עם הלבושים. והלבושים האלה מתלבשים, כלומר, המחשבה מתלבשת במחשבת התורה, והדיבור בדיבורי תורה ומצוות, דיבורים של חסדים וכדומה, והמעשים, מעשי המצוות בפועל, אז אלה האוצרות שבהם זורמת, מופיעים הזרמים הפנימיים של הנשמה. אז זה שני הדברים ביחד. גם מצד אחד, האדם מופיע, במעשים שהוא עושה, האדם מופיע, הפנימיות שלו מופיע, האלוקיות שבו מופיע, וגם מופיע ריבונו של עולם. שניהם ביחד. על כן, בתניא ראינו שמבחינה מסוימת, המעשים והמצוות שאדם עושה, הם יותר ממנו, כי זה אור השם. זה אור השם שעוטף אותו מסביבו. זה כאילו ריבונו של עולם בעצמו, בכבודו ובעצמו, מופיע כאן ועוטף את הנשמה הפנימית של האדם, את הכוחות הפנימיים. אז יש כאן השני הצדדים שזה קורה בבת אחת, ההופעה של הנשמה האלוקית שבאדם, וההופעת רצון השם העליון. אז יש ביקוש פנימי. הנשמה מבקשת לאוצרות. לגלות את האושר של ההופעתיה. היא מאוד מאוד עשירה, מיליונרית, אפילו מיליארדרית. יש לה המון 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 כוחות רוחניים, תוכן פנימי עשיר מאוד מאוד מאוד, והיא מבקשת להופיע. וכמה שאנחנו נשתדל יותר ויותר, אז יהיה לה איפה לשים את האוצרות, איפה לשים את האושר שלה. יהיה לה אוצרות שאנחנו יכולים לתת לה אפשרות להתגלות ולהופיע. אז היה מתאים שהרב יגיד, וכמה נשמה אלוקית בצער, אם לא נותנים לה להופיע את האושר הגדול שלה, ואת ההופעות שלה, ואז זה אכזריות כלפי הנשמה, להחזיר אותה במצור ובחסומה, ולא לתת לה להופיע את כל ההופעות שלה. אסור לאדם להיות אכזרי על הנשמה שלו. הוא צריך לרחם עליה, ולאפשר לה לתת את... נוציא את כל המבוקש שלה מן הכוח אל הפועל, ושלא תהיה נחנקת בתוך תוכו וכמוסה הצורה. נלך הלאה. כל דבר נפלא כאן. הנשמה הישראלית צריכה היא להתרחב, להתלהב ולהתגבר. והננו צריכים להסיר ממנה כל מכשולי דרכים שאינם נותנים לה ללכת את מהלכה. להסתכל באופן עמוק, שבעצם כשלא מקיימים תורה ומצוות, כאילו זה לא טבעי. הנשמה הישראלית צריכה להתרחב. זאת אומרת, יש לה צורך, ככה אני מבין. צורך, לא שהיא צריכה, יש לה איזה חיוב, אלא צריכה, הצורך פנימי, צריכה להתרחב, להתלהב, להתגבר. והננו צריכים להסיר ממנה כל מכשולי דרכים שאינם נותנים לה ללכת את מהלכה. ועוד לעזור לה שהתכנים הרוחניים יהיו מוצאים לה, מה זה? והמזגים כולם יהיו עוזרים לפריחתה. וזהו סוד התורה המעשית וכל אורחות חיי האמונה והקדושה. אז אני רוצה כאן להבין, כאן יש איזה כמה מילים שצריכים ביור יותר. זה התחלה מובנת. הנשמה הישראלית צריכה היא להתרחב, להתלהב, להתגבר, צורך. יש בה צורך גדול כזה לנופיע את כל העומק שלה, כל הרוחב שלה, את כל האש הפנימית הבוערת בתוכה. והננו צריכים להסיר ממנה כל מכשולי הדרכים. לא, לא. לתת לה לזרום ולהסיר את המכשולים שאינם נותנים לה ללכת את מהלכה. ועוד, אבל מה יש כאן ועוד? ועוד לעזור לה שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה. מה זאת אומרת? מה זה התכנים הרוחניים? המזגים כולם, אני יכול להבין שהאופי, האופי יהיה מתאים לאפשרות שהיא תופיע ותתגלה. כלומר, שיהיה אופי טוב, מזג, כן. אבל מה זה התכנים? התכנים זה אולי שהיא מופיעה בתכנים הרוחניים. אולי זה, כנראה שצריכים להסביר את זה באופן כזה. באופן פשטות הייתי אומר, בתוכה נמצאים התכנים הרוחניים, והיא רוצה לגלות אותם, אבל הרב אולי לא מתכוון לתכנים הרוחניים שבתוכה, מתכוון להגיד לכלים שבהם היא תופיע, השכל, הרגש, המזג, האופי, יכול להיות שזה היא מתכוונת, זה הוא מתכוון הרב, תכנים הרוחניים יהיו מצויים לה. כלומר, כל הכישרונות הרוחניים, היכולות הרוחניות, שלאפשר לה להתגלות, להתגלות על ידם. לעזור לה שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה, והמזגים כולם יהיו עוזרים לפריחתה. ואיך ובאיזה אופן אנחנו מאפשרים את זה? וזה סוד התורה המעשית וכל אורחות חיי האמונה והקדושה. כלומר, הלימוד של התורה, התורה המעשית, הרב קיל אומר, ובפועל, זאת אומרת, כדי שהנשמה תופיע, צריכים גם שההתנהגות, ההתנהגות תהיה מותאמת. אורחות חיי האמונה והקדושה, זה כאילו בפועל, לא הלימוד המופשט, הלימוד הרוחני כשלעצמו, אלא התורה המעשית, כלים, אלא כלים של הופעת הקודש באדם. ככה זה נראה שהרב מתכוון להגיד, שצריך הופעת הקודש, הופעת כל הרוממות העליונה, היא צריכה להיות על אדם שמתנהג נכון, שהאורחות שלו נכונים, שהמעשים שלו נכונים. אחרת ההופעה שלה היא הופעה לא מושלמת. היא לא יכולה להופיע, היא הופעה פגומה. טוב. המון למדנו היום.